אז לשיחה הערב קראתי עליי, עבר עליי איזשהו הלך רוח פואטי, קראתי לזה השראה מפרח הלוטוס, לא תהיה שירה, לא תהיה פואטיקה, אבל קיבלתי השראה מפרח הלוטוס בזמן שחשבתי על השיחה. ובעצם השיחה היא על טרנספורמציה מתוך הכאב, על הכוח המשחרר של חמלה ושל חוכמה במפגש עם כאב. אז אנחנו נמצאים, איפה שאנחנו נמצאים, בתוך הריטריט, וחלק מאיתנו אולי שכחו שדיברנו על דוקה, ושכחו שיש דוקה, וכרגע חווים הרבה סוכה, הרבה שמחה והרבה שלווה. וחלק לא, וחלק זה בא והולך. ואני רוצה להגיד שלא משנה באיזה, מאוד משנה לכם בעיקר, באיזה מצב אתם נמצאים כרגע, כולנו רוצים להיות במצב של הרבה שקט והרבה שלווה ותודעה מאוד אסופה. אני אומר, לא משנה באיזה מצב אנחנו נמצאים בשלב כלשהו בתרגול שלנו, מתרגלים מסורים, מתרגלים שדרך המדיטציה והדרמה יקרה להם, אין ספק שהדרך תפגיש אותנו עם לא מעט תהומות ודוקה. אני רוצה להגיד, זה בלתי נמנע. ואני רוצה לדבר על הכוח הטרנספורמטיבי של האיכויות של התרגול במפגש עם שערות, עם תהומות, עם מקומות שבהם אנחנו מרגישים על הפנים, שממש אנחנו פוגשים דפוסים עמוקים או פחות עמוקים, אבל פוגשים לא מעט דוקה. ואני חושב שהנטייה של רובנו, אם לא של כולנו, זה כשיש קושי, כשאנחנו פוגשים קושי, כשאנחנו פוגשים דוקה, זה לחשוב, אוקיי, יש פה איזה בור, יש פה איזה מהמורה, יש פה איזה קושי, קושי גדול, מה אני עושה כדי לעקוף את זה, כדי להיחלץ מזה, כדי לעבור את זה, כדי לדחוק את זה או להדחיק את זה, כדי להגיע לאן שאני באמת רוצה להגיע, לשלום, לשלווה, לשמחה, לאהבה. וזאת, אני חושב, תנועה ואינסטינקט אוניברסלי. יש לו את המקום שלו בחיים, יש מקומות שבהם זה הדבר הנכון לעשות. ויחד עם זאת אני רוצה להגיד שמבחינת הדרך שאנחנו מתרגלים והבודה לימד, המפגש הישיר, הער עד כמה שניתן עם הדוקה, יכול להיות הזדמנות לטרנספורמציה ולטרנספורמציה עמוקה. לא תמיד ולא בכל פעם, אבל הפוטנציאל הוא שמה, וכמובן אתם נזכרים בשיחה של קרן בערב השני, שדיברה שהאמת הראשונה, האמת המאצילה הראשונה, היא מפגש ער, מפגש לפגוש את הדוקה, וההנחיה בקשר לאיך לפגוש את הדוקה, להכיר ולהבין את הדוקה. אז לעקוף, לנסות לעקוף ולהדחיק וככה להחליק מסביב לדוקה, לא ישרת אותנו אם אנחנו באמת רוצים להשתחרר מהדוקה. וכל זה כבר קרן אמרה, ואני ארצה בשיחה הזאת להרחיב ולתת, להציע את הכלים והאיכויות שיכולות לעזור לנו, בנוסף לכל הכלים והאיכויות שכבר שמענו עליהם כמובן. וכאן הדימוי הנפוץ, אולי הדימוי, אולי הסמל המפורסם והנפוץ ביותר של הדרמה ושל הבודיזם, זה פרח הלוטוס. ופרח הלוטוס, הדימוי, הסיבה שמשתמשים בו, כי הוא צומח מתוך הבוץ והרפש והאחירות והמים האחורים ביותר, יכול לצאת פרח שכשהוא פורח יש לו את הצבעים ואת היופי המרהיב ביותר. אז השימוש הזה של לראות בבוץ ובקושי וברפש הזדמנות למשהו פורח מדהים, הוא אני חושב דימוי שלא סתם הדרמה אימצה את זה כסמל. אני לא יודע אם זה דימוי שהבודה עצמו השתמש פה. כן? לא? לוטוס? כן, אז הנה לכם, הבודה עצמו השתמש. אז הזווית שאני רוצה להציע בשיחה הזאת היא זווית של האיכויות של חמלה וחוכמה, ואני אדבר עליהן. נראה, הרבה פעמים נראה שהן שתי איכויות שונות או שונות לגמרי, ואכן יש לכל אחת מהן את הייחודיות ואת המאפיינים הייחודיים והשונים לה, אבל מה שאני רוצה להציע בשיחה זה שיש ביניהם הרבה משותף, שהן מאוד משלימות זו את זו מצד אחד, ומצד מפרספקטיבה הסתכלות אחרת הן בעצם שתי פנים או שני צדדים של המטבע של תודעה ערה, והן יכולות לעבוד במשותף בסינרגיה מאוד עוצמתית בהקשר של מפגש והתמרת דוקה וסיום של דוקה. אז מה אמר הבודה כשהוא דיבר על הפיתוח של האיכויות המיטיבות, וכמובן גם על חוכמה, על טוב לב וחמלה? אני אתחיל בחמלה. אז אני מצטט, ובעיניי זה ציטוט, אני לא יודע כמה אתם קראתם טקסטים, דרשות של הבודה, רובן, ואני מקווה שאף אחד לא נעלב, קרן, סליחה. רוב הטקסטים של הבודה הם די יבשים. הייתם? הייתם? ידעתי. אני מתכוון... לא, בוודאי שלא. אני מקבל הרבה השראה מהבודה. ואני אוהב לקרוא סוטרות, אני בדרך כלל מתקשה להבין את מה שאני קורא, אז אני מתאמץ עוד ועוד. כשכבר מבינים את מה שהבודה אומר, אם אין לכם קרן לידכם שככה מסבירה לכם ומפרשת לכם, אז הרבה מהטקסטים של הבודות זה רשימות, זה הנחיות, וזה די כזה, יש בזה אספקט לוגי, מכני, טכני, מאוד עמוק. מאוד עמוק, יותר עמוק מכפי שאני מסוגל להבין, אבל אני לא קורא, אני אומר יותר מדי על סך הכל איזה משפט, אני לא שמעתי, לא קראתי רבים את הבודה, וזה ממש הלב שלי הדהד בוואו, כמה אהבה וכמה חמלה הוא מדבר. אני שומע בתוך הדברים שלו, ובטקסט הזה, זה עשה לי את זה, זה עדיין עושה לי את זה, אז אני מקריא לכם אותו. זנחו את כל הלא מועיל. אפשר לזנוח את הלא מועיל. לולא זה היה אפשרי, לא הייתי מבקש זאת מכם. אילו גרמה זניחת הלא מועיל נזק וסבל, לא הייתי מבקש זאת. אך לפי שהדבר מביא תועלת ואושר, אני אומר, זנחו את הלא מועיל. תפחו את הטוב. אפשר לטפח את הטוב. לולא זה היה אפשרי, לא הייתי מבקש זאת מכם. אילו גרם טיפוח זה נזק וסבל, לא הייתי מבקשכם לעשות זאת. אך לפי שטיפוח זה מביא תועלת ואושר, אני אומר, תפחו את הטוב. אז אני זוכר שקראתי את זה וממש התמלאתי דמעות. איזה חמלה, כמה הבודה מפציר בנו להאמין שאפשר לטפח את הטוב, אפשר לטפח את האיכויות הטובות, את טוב הלב והחמלה. ויחד עם זאת, אני מתוודא שבשנים הראשונות של התרגול שלי, היה נראה לי שהחמלה, יד על הלב, החמלה וטוב הלב, זה איכויות שנותנים אותם לזקנות רכות הלב שלא יכולות לעשות הארדקור ויפאסנה. עד כדי כך בור הייתי. הייתה בי את היוהרה, את השחצנות, את התפיסה הזאת שאם אתה מתרגל טוב, אתה מתרגל אינסייט, אתה מתרגל תובנה, אתה שם לב למה שקורה מרגע לרגע, ועזבו אותי עם הפוצי מוצי של לב טוב וחמלה ורקות. וכעוצמת הנוקשות המחשבתית והבורות, אצלי ככה גם התפתח התרגול. ואחרי לא מעט שנים של הרבה מאוד מפחי נפש שלי נסות להיכנס בראש, בכוח, בנחישות, רק במיינד, כשהתרסקתי שוב ושוב עוד ועוד, הבנתי שמשהו לא נכון, והלב קצת נשבר, כי כל כך רציתי וכל כך ניסיתי, והתפנית הזאת היא, השינוי כיוון שלקחתי לאט לאט בתרגול שלי, היה לפנות לכיוון של האיכויות האלה, של הטוב לב והחמלה. ואז אני רוצה להגיד שכיום אני רואה כמובן את הדברים אחרת, ובשבילי טוב לב וחמלה, ועל זה אני רוצה לדבר, הם איכויות לא רק מכינות את הקרקע לשחרור, הם חלק מהתהליך שמאפשר את השחרור. הם אלו שמאפשרות לתובנות לפרוץ. אז איך אנחנו פוגשים בדרך כלל, איך אנחנו, כאשר אנחנו פוגשים קושי גדול, כאשר מופיעה בנו דוקה, ואני מקווה שאין לכם שום זיכרון מזה, ואתם צריכים עכשיו לחפור, אבל אולי לא ככה, ותזכרו איזה יחס עולה בנו כשאנחנו פוגשים דפוס שנורא מאמלל אותנו. כשאנחנו נכנסים לפינה של האשמה ודיכאון ושיפוטיות ו... תחושת חוסר ערך ותחושה של אני לא מצליח, וכשהשדים והרגשות נופלים עלינו. ואני רוצה להגיד שזה קורה כמובן גם בחיים, וזה קורה גם במדיטציה, ואני רוצה גם להגיד במאמר מוסגר שהטיצ'ינג וכל הטיצ'ינג של הבודה, למרות שיש הנחיות מאוד ספציפיות למדיטציה, בעיניי ישימות גם מחוץ לכרית וגם בתוך החיים, אז אני לא משתדל לא לעשות את ההבדל, למרות שיש הנחיות יותר ספציפיות לתרגול. אז איך אנחנו עם עצמנו כאשר מאוד קשה לנו? אנא, תחקרו ותשאלו את עצמכם. האם כאשר מאוד מאוד קשה לנו, חטפנו איזה זבנג, נפל עלינו איזה שערה הכי קשה והכי מוכרת והכי כואבת, האם אנחנו מסתכלים על עצמנו ואומרים, יונתן, קטן עליך, אתה יכול, אתה סבבה עם זה, אתה ממש, אני סומך עליך שאתה יכול. אם זאת הגישה שלנו כשמאוד מאוד קשה לנו, או אולי אנחנו לוקחים גישה ניטרלית ואומרים, מעניין, בוא נראה מה קורה עכשיו. או בוא נראה איך יונתן מתמודד עם זה, אין לי דעה, אני לכאן או לכאן. או אולי אנחנו לוקחים את הגישה המוזרה הזאת של להגיד, איזה מטומטם אתה, איך הכנסת לזה, איזה לא יוצלח אתה. תמיד חשבתי שאתה לא שווה שום דבר, עכשיו אני בטוח בזה. האשמות, תקיפה, ביקורת, איך אנחנו כשקשה לנו? ותשימו לב איזה אבסורד זה. כשהכי קשה לנו, ואנחנו הכי צריכים תמיכה, כל סוג של תמיכה, אנחנו לא נמצאים לצידנו. אנחנו לא רוצה שאנחנו לא נמצאים לצידנו, אנחנו עוברים ישר לצד התוקף. לא מספיק שנפלה עלינו גל של האשמות, גל של שיפוטיות, אנחנו עוד מגבים את זה. אתה באמת לא שווה שום דבר, תמיד ידעתי שאתה לא שווה שום דבר. אתה לא מגיע לך, אתה באמת לא... אימאלה. ואם נשאל את עצמנו, מי הבן אדם שהכי קשה לנו איתו בחיים? כמה רחוק הוא מפה? איזה עצב, אה? אז איך קרה? איך קרה שנהיינו, או שיש לנו את הנטייה להפוך לפעמים לאויבים הכי גדולים של עצמנו? זאת שאלה אחת, אני לא בטוח שאני רוצה להתעמק בה, יש לי תשובה חלקית. או בעיקר אני חושב שאני רוצה לשאול ולהציע איך אפשר לצאת, כשאנחנו מוצאים את עצמנו בסיטואציה שאנחנו לקחנו את הצד הלא נכון והפכנו למאוד תוקפים של עצמנו. אז לגבי השאלה הראשונה, איך קרה שאנחנו הפכנו להיות כל כך קשים עם עצמנו, הבודה ייתן תשובה כללית ומדויקת להפליא, בורות. כי אנחנו לא באמת יודעים מה קרה, אנחנו לא באמת ערים ליחסים של סיבה תוצאה, אז אנחנו פועלים בניגוד לאינטרס העמוק שלנו. זה דרך מאוד נכונה להסתכל על הבורות, שבלי משים אנחנו פועלים בניגוד לאינטרס העמוק שלנו. והאם יש דרך שזה כבר לא יקרה, אז על זה אני רוצה לדבר. אבל אני רוצה להגיד אולי לפני זה, שלמרות שרובנו נופלים לתוך הבורות האלה, אם אנחנו בודקים, אנחנו נראה שאין אף אחד בינינו, אני לא מכיר אף אחד, אולי אתם מכירים, שאמר לעצמו, יש לי רעיון איך לחיות חיים טובים ומאושרים. כל פעם שאני לא בסדר, אני אתקוף את עצמי. אני אאשים את עצמי. אני אתקע לעצמי כאלה זבנגים, וככה אני אסתדר, וככה אני אשתפר, וככה אני אחיה חיים יותר טובים. אתם מכירים מישהו ש... זה החזון הער שלו, איך לחיות חיים טובים? כנראה שלא, ויחד עם זאת, אנחנו רובנו נופלים לתוך המלכודת אותי. ולא שביקורתיות, ולא ביקורתיות, זאת אומרת, להסתכל נכוחה על מה שקורה ולהגיד, זה ככה ואתמול זה היה ככה, או אני מתנהג ככה ואני רוצה להתנהג ככה. לא האמת מידה והבוחן, היכולת להסתכל על המציאות ולהגיד זה ככה ביחס ל... לא זאת הבעיה. הבעיה היא הסכינים, החיצים שאנחנו תוקעים לעצמנו, התוקפנות שמופנית כלפי עצמנו כשקשה לנו. החיצים האלה שדוקרים את עצמנו, שסורטים את עצמנו, שמרעיבים את עצמנו, שממש שדים שיוצאים תוקפנות. אז על התוקפנות הזאת אני מדבר, לא על זה שאנחנו, אני כרגע במצב פחות טוב ממה שרציתי, או הריכוז שלי פחות טוב, או היכולת הזאת שלי לא חזקה כרגע. אז פה נכנסת החמלה לתמונה. וחמלה, יש הרבה דרכים להגדיר חמלה, ודיברנו הרבה על חמלה, ואנחנו כבר מתרגלים חמלה, ואנחנו כבר מטפחים חמלה. אני חושב שחשוב להזכיר יותר ולהפוך את האיכות הזאת ליותר זמינה לנו בזיכרון ויותר נגישה לנו, והתקווה היא שכשנבין את העוצמה שלה נוכל להשתמש ביותר. אז מהי חמלה? חמלה היא איכות מסוימת שאנחנו מביאים, מוציאים, משתמשים בה כשאנחנו פוגשים קושי, כשאנחנו פוגשים סבל, כשאנחנו פוגשים כאב. אז זאת איכות של טוב לב שמיוסמת כאשר קשה. ולאיכות הזאת יש כמה חלקים, ויש לה חלקים מאוד מובנים והגיוניים ושקל להבין אותם, ויש לה חלקים קצת פחות מובנים ופחות אינטואיטיביים, שפחות קל להבין אותם, והם מתנגשים עם דפוס אחר שמפעיל אותנו. אז החלק הראשון של החמלה, שהוא החלק בעיניי הקשה והמאתגר, אני רואה את זה בתור להישאר עם לב פתוח גם כאשר אנחנו פוגשים קושי. הלב שלנו, הלב והתודעה שלנו, מה קורה לנו, וזאת שאלה בשבילכם, מה קורה לנו כשאנחנו פוגשים קושי? מה קורה ללב שלנו כשאנחנו רואים משהו קשה, כשאנחנו מרגישים משהו קשה, כשאנחנו רואים משהו מפחיד, דוחה, מאיים, כואב? מה קורה ללב? בדרך כלל, מה קורה ללב? הוא נפתח, הוא נסגר. כן, הוא מצטמצם, הוא מתכווץ. וזאת תגובה, אפשר להגיד, אינסטינקטיבית, שקיימת, אני מניח, אצל רובנו רוב הזמן, כי יש פה איזה מנגנון הישרדותי שרוצה להגן, אני לא רוצה להיפגע מזה. אז באינסטינקט, מנגנון הגנה מקווץ. אבל מה קורה כשאנחנו מתכווצים שוב ושוב מול סבל? שוב ושוב פוגשים קושי, שוב ושוב לומדים את התנועה הזאת להתכווץ, ואנחנו נשארים מקובצים. וכשאנחנו נשארים מקובצים, החיים שלנו מקובצים. וכשהחיים, כשאנחנו מתכווצים עוד ועוד מול סבל, ואין פה אנה, אין פה אשמים, לא ליפול למלכודת של להאשים, אין פה אשמים, אנחנו לא עושים את זה לא במודעות ולא מתוך בחירה ולא מתוך הבנה. אנחנו מנסים להגן, אוי, זה כל כך מגיל, זה כל כך דוחה, זה כל כך מפחיד, הלב מתכווץ. וכשאנחנו עושים את זה עוד ועוד, אז הנטייה להישאר עם לב קבוץ, כי החיים מסוכנים, כי החיים מפחידים, כי החיים לא ברורים, הם לא בטוחים, אז אנחנו חיים עם לב מקובץ. אז החלק הראשון של חמלה הוא כאמור לפתוח מחדש את הלב אחרי שראינו שהוא התכווץ. יכול להיות שהוא לא התכווץ, יכול להיות שנשים לב שישנם מקומות כאשר הדוקה, הכאב לא גדול, שהלב שלנו לא מתכווץ. אנחנו פוגשים דוקה ואנחנו עדיין שם, אנחנו עדיין רוטטים, אנחנו עדיין פתוחים. אבל ככל שהדוקה יותר מאתגרת, יותר מאיימת, יותר מפחידה, ככל שהלא נעים שמוקרן לנו מהדוקה יותר גדול, הסיכויים שהלב, לב התודעה יתכווצו, ואז הפעולה הראשונה זה לפתוח. והדבר, החלק השני של הדוקה, שהוא, של החמלה, אז החלק הראשון זה לפתוח את הלב או לתת להדב, להדהד, להיות בקשר, להיות במגע עם הקושי, שזה כאמור החלק הלא אינטואיטיבי והחלק שזקוק יותר תרגול. והחלק השני הוא יותר אינטואיטיבי, וזה לפעול מתוך רצון אנושי להקל על הקושי. ואני אומר להקל על הקושי, וגם זה מאתגר, כי הרבה פעמים בגלל שהתכווצנו, בגלל שפחדנו, בגלל שהרגשנו סכנה, בגלל שהדוקה או הקושי הם לא נעימים, אנחנו נרצה בלי משים, או אפילו לא נרצה, אנחנו נשנא את הקושי. יופיע בנו כעס ושנאה כלפי הקושי, כלפי הדוקה וכלפי מי שנראה לנו שאחראי לדוקה. אז לא לסנוע, אלא לפעול מתוך טוב לב, מתוך אהדה, כדי להמיס את הקושי, כדי להפסיק את הקושי, אבל לא מתוך שנאה. עכשיו, דיברתי על זה שהלב נסגר, והמנגנון הזה של הלב שנסגר מול קושי, שהוא שוב ושוב נעשה, בין אם זה בגיל צעיר, בין אם זה בגיל יותר מבוגר, אז האינסטינקט של הלב להישאר ולהגן נשאר סגור, והבעיה היא שכשהוא סגור, אנחנו גם לא מרגישים לא את הנעים ולא את הלא נעים, וזה אותו מנגנון שמרגיש את האהבה ואת האכפתיות ואת השמחה ואת הרגשות, זה אותו לב. זה לא לב אחר, זה לא שיש לי, כשהבת שלי הייתה קטנה והיא אכלה משהו ונתתי לה עוד אוכל, עוד טופו, נניח, אומרת, לא אבא, אני לא, זה הבטן שלי מלאה. ואז אמרתי לה, טוב, אז את בטח גם לא רוצה קינוח. אז אמר לי, קינוח אני בטח רוצה, זה, יש לזה תא אחר בבטן. אז אין לנו שני לבבות, יש לנו אותו מנגנון שמרגיש את הקושי, ואת הכאב הוא גם מנגנון שמרגיש את האהבה, את השמחה, את ההתלהבות, את האמפתיה. וכשהלב נסגר ונוצרת חומה, אז אנחנו מתנתקים מהחיים. אז אנחנו פחות רגישים, פחות אוהבים, חיים יותר מהשכל, חיים רק לפי מה שההיגיון, רק אל תיגעו לי בלב כי זה מפחיד מדי. ואין לנו מגע עם הלב שלנו. אז חמלה עושה את התנועה המשחררת העצומה הזאת של לאט לאט להרשות לעצמנו להמיס את החומות שנבנו, אני לא אומר בנינו, נבנו בנו, שגרמו לנו להיות משוריינים, מוגנים ולפעמים אטומים לרגשות נעימים ולא נעימים. אז למה לא לפעול בשנאה? אם הקושי כל כך קשה, הדוקה כל כך כואבת, למה לא לפעול בשנאה? אם אנחנו רוצים לפעול בשנאה, כי זה רע, כי זה לא טוב, למה לא לפעול בשנאה? ותשימו לב, מה קורה כשאנחנו מטפחים שנאה, שנאה, תנאה, כעס בתוכנו? איך החוויה שלנו כשאנחנו שונאים וכועסים? האם זה מיטיב איתנו? והאם פתרתם פעם סכסוך עם מישהו, עם עצמכם או עם מישהו אחר, דרך זה ששנאתם אותו? אין. בודה אמר, שנאה מעולם לא הפיגה שנאה, רק אהבה מפיגה שנאה. זה חוק עתיק יומים, זה חוק של הקיום. אם אנחנו מפנים שנאה אל הקושי, אנחנו רק מלבים את זה. לא רק זה שקשה לי, לא רק זה שאני כרגע במקום נמוך, כואב, אני גם סולד את עצמי ולא אוהב את עצמי ככה, אז אני מנציח ומגביר וממש מעצים את הדוקה שממלא את הדוקה. אז הבודה אומר, אל תעשו את הטעות הזאת. תגלו שוב ושוב מתי הלב נסגר, מתי הלב מתכווץ, מתי הלב מפחד, מתי אנחנו חווים קושי גדול, ותזכרו להפנות טוב לב כלפי עצמכם, כלפי הקושי. רק אהבה, רק טוב לב יכולה להפיג שנאה. אז אתם זוכרים שכל מכשול, דיבר על זה יהל וחזרה על זה קרן, כל מכשול, כל דפוס קשה מועצם דרך הזנה. התופעות, הדפוסים, הלכי הרוח, הרגשות, המחשבות זקוקות להזנה כדי להמשיך להתקיים. ולעומת זאת, כשאין להם הזנה, אז הן פוחתות. אז הן מתפוגגות, אז הן נעלמות. אז מה מזין את הדוקה? מה מזין את הכאב? וזאת האמת השנייה שקרן דיברה עליה לפני כמה ימים, מה שמזין את הדפוסים של הדוקה זה היאחזות, זה תוקפנות וזה הזדהות. יש את שלושת המרכיבים האלה. אנחנו נאחזים, אני חוזר שוב, תוקפנות, היאחזות והזדהות. כאשר אני נאחז במשהו, כאשר אני נאחז, כאשר תודעתי נאחזת במשהו, היא מזינה אותו. איך היא מזינה אותו? כאשר מופיעה תשוקה, מה? או איך קרא לזה יהל, וככה זה פוליטיקלי בונטון, שיהיה נעים לאוזן, רצון חושי. אוקיי? איך, מה מזין הרצון חושי? כשאנחנו ממשיכים לפנטז על זה, לחשוב על זה, לדמיין את זה, להיזכר בזה, אנחנו נאחזים בזה על ידי זה שאנחנו נותנים לזה עוד ועוד, שוב ושוב חוזרים על זה, אז אנחנו מזינים את זה. כל דבר שאתה חושב עליו יותר, נהיה עוד יותר גדול. שמתם לב? בתודעה שלנו. כשאנחנו מחפשים, קרה לכם פעם שהייתם צריכים נעליים, לקנות נעליים? אני שונא לקנות בכלל, ואני הכי שונא לקנות נעליים. אני חושב שמאז גיל 18 אני קונה את אותו דגם, וסובל נורא כי כבר לא מייצרים את הדגמים שקניתי לפני 30 שנה או משהו, אבל אז אני לא אוהב לקנות, אבל כשאתם מחפשים משהו, מה קורה למשהו הזה שאתם מחפשים אותו? שימו לב שהוא כל הזמן בתודעה שלכם. אתם רואים אנשים, אתם רואים רק את הנעליים שלהם, נכון? רוצים להיות בהיריון, אנחנו רואים רק נשים הריוניות לפנינו. אנחנו רוצים להיות בזוגיות, אנחנו רואים, אנחנו כל הזמן מפנטזים וכל הזמן דעתנו עסוקה רק כזה. אז זה מתנפח, וזה מוזן שוב ושוב על ידי המחשבות, על ידי הרגשות, על ידי הזיכרונות. אז אחיזה מזינה. ואילו כשאנחנו מתנגדים למשהו, אנחנו גם מזינים אותו. הפלא ופלא, נראה כאילו הפוך, אבל התנגדות, סלידה, דחייה, תוקפנות היא להזין בדיוק באותה צורה. אני נאחז בזה על ידי זה שאני דוחק, אני מייצר לחץ כלפיו. כשמופיע בנו כעס, ואנחנו לא רוצים להרגיש כעס, אנחנו מתכווצים. לא רוצה להרגיש, לא רוצה להגיד. מה קורה לכעס? האם הוא נחלש או הוא דווקא נתקע ומתגבר? הוא נתקע כי הוא בא, אנרגיה, כעס זה אנרגיה, משהו, רגשות, מחשבות. ככה זה מבעבע, ומשהו בי לא מוכן, מחזיק אותו. אז אין פלא שאני מסתובב שבוע עם כעס. בטן שלי מלאה בכעסים, כי פשוט, בכל זה שאני, ואני חושב, הוא לא בסדר, והוא לא בסדר, ואני לא בסדר, וזה, ואני מזין את הכעס. ההתנגדות מזינה. שימו לב מה קורה למחשבות. כשאנחנו חושבים, כשיש לנו, אנחנו באים למדיטציה, ואנחנו רוצים לא לחשוב, אנחנו ממש לא רוצים לחשוב, שרק לא תחזור המחשבה הזאת, ושרק אני לא אחשוב על זה, ושרק הלופ הזה מחשבתי לא יחזור. מה קורה למחשבות?
מתעצמות.
הן דווקא מתעצמות, הן דווקא חוזרות, כי אנחנו נותנים להן כוח. אנחנו, יש לנו איזה סוג של השקעה על ידי התנגדות, אתה משקיע בתוך הדבר הזה, אתה נותן לו כוח, הוא הופך למשהו. משהו שצריך לפחד ממנו, אבל הוא עדיין נהיה משהו. אז התנגדות, תקיפה, בסוג חזק של הזנה. מה קורה כשיש כאב ואני מתנגד אל הכאב? נהיה פחות כואב או נהיה יותר כואב? הרבה יותר כואב, נכון? גם פיזית וגם מנטלית. אז הזדהות, אמרנו שהשלישי זה הזדהות. מה זה הזדהות? הזדהות זה לקחת בעלות על משהו, לזהות את עצמי עם אותו אובייקט שאיתו אני מזדהה, או לשייך אותו לעצמי. הזדהות זה אולי ההרגל החזק ביותר, העדין ביותר, ואולי אפילו המאמלל ביותר של התודעה שלנו. אנחנו מזדהים עם דברים, אנחנו בטוחים שהם מגדירים אותנו, הם מי שאנחנו, הם שלנו, הם שייכים לנו, הם אומרים משהו עליהם, ואז כל מה שקורה להם, קורה לנו. זאת ההזדהות. אני מזוהה עם הבן שלי, אני מאוד אוהב את הבן שלי, ואני לא רואה אותו כבן אדם, אני רואה אותו כבן שלי. ואז כשהוא עושה משהו לא בסדר, איך אני מרגיש? אם אני מרגיש ילד מקסים, שובב, לפעמים קצת מופרע, עושה משהו לא בסדר, אשתי ביקשה ממני לא לדבר על המשפחה. למחוק, בבקשה, אחר כך. סליחה. אז כשאני מסתכל עליו, כאילו שזה הבן שלי, זה נורא מכעיס אותי. כי אם הוא אומר את הדבר הזה ומתנהג לדבר הזה, מה זה אומר עליי? הזיהוי הזה לא גורם לי להיות יותר חומל אליו, להיות יותר אמפתי אליו. לא, אל תגיד את זה. לא מדברים ככה. אני נורא כועס, כי מה שהוא אומר, זה אומר גם משהו עליי. אבל אם אני זוכר שהוא פשוט בן אדם, וגם אני הייתי גם בן אדם, הרבה יותר שווה ממנו, אבל אני לא אומר לו את זה, עושה דברים הרבה יותר למחוק. אז אין בעיה, יש פה ילד שהשתובב, שעשה מה שלא עושים, כשילד של חבר שלי עושה את זה, אני מחייך, ואני ככה אומר, סבבה, או לא עושים את זה, משהו כזה. ההזדהות מביאה להמון המון כעס, המון המון היאחזות, המון... אז מה קורה כאשר אנחנו מזדהים עם הדפוס הלא נעים? עם אותו דיכאון, עם אותה שיפוטיות, עם אותה אשמה? באופן אוטומטי, ואני רוצה להגיד שזה בעיניי סיבה מאוד חזקה ללמה אנחנו סובלים, באופן אוטומטי לא רק הדפוס עצמו לא נעים, מכיוון שאני מזדהה איתו, הוא שלי, הוא אני, הוא חלק ממני, אז אני גם שונא את עצמי. כי אם הדפוס הוא רע, ואני מזוהה איתו, אז גם אני רע. אתם רואים את האבסורד? ההזדהות גורמת לנו למהר ולתקוף את כל מה שלא בסדר שקורה around us, about us, כי אנחנו מזוהים איתה. אז זה מונע מאיתנו את האפשרות לראות את הדברים, את התופעות כפי שהן, ולהגיב אליהם בצורה מפוכחת, אינטליגנטית, חומלת ומועילה. אנחנו, בגלל ההזדהות, אנחנו מזוהים עם הלא נעים, עם הכואב, עם המכאיב של הדפוס, ותוקפים את עצמנו על זה שהוא בכלל עלה. זה מובן? כן? אוקיי, זה לא מופשט. אוקיי. אז זה ישר הופך לאשמתי, וזה ישר הופך לבעיה שלי, וזה ישר הופך לדפקט שלי, וזה ישר הופך שאני לא בסדר, ואני לא שווה, כי הדפוס עצמו הוא לא נעים. אז כל המסה הזאת של הדוקה, כל הזה, מתעורר בגלל ההזדהות הזאת. כשאנחנו רואים שמישהו אחר חטף פוץ ברגל, או כרגע סובל, יש לו איזה הלך רוח, משהו נורא עצוב עם סכן. האם אנחנו ישר שונאים אותו? האם אנחנו אומרים לו, איזה מטומטם אתה וזה? אנחנו לא עושים את הדבר הזה. אבל לעצמנו אנחנו ממהרים לעשות את זה. אז פה נכנס את פה משתלבת האיכות של החוכמה. והחוכמה היא זאת שמזכירה לנו לראות את התופעות פשוט כפי שהן, כתופעות, כדפוסים. דפוס של כעס, דפוס של שיפוטיות, דפוס של הלקאה עצמית, דפוס של אשמה, דפוס של סלידה. לראות אותם כפי שהן, לראות שהם עולים ובאים מתוך תנאים ונסיבות שאין לנו שליטה עליהם, ברגע הנוכחי, אם היה לנו שליטה עליהם ברגע הנוכחי, מישהו אי פעם היה מאשים את עצמו? זה פשוט קורה. אז ככל שאנחנו רואים את הדברים כפי שהם, לא כאנחנו, לא כשלנו, אלא פשוט כתופעות, יש לנו יותר חופש בחירה, ואנחנו יכולים יותר להתנהג אליהם בחמלה, כי אנחנו רואים כמה זה קשה. הבודה השתמש במונח כל כך מפורסם, יתה בוטה ניאנה דסנה. Knowledge and vision according to the way things are. לראות את התופעות, לראות ולדעת את התופעות כפי שהן מופיעות. ואני אוסיף, כפי שהן מתגלות מרגע לרגע. לא להשליך עליהם, לא לבנות עליהם סיפורים וזהויות שהם לא בהלימה עם המציאות. לא למהר להזדהות רק כי זה לא נעים. לא למהר ולהזדהות רק כי זה קורה לי. לראות מחשבות כמחשבות, רגשות כרגשות, הלכי רוח כהלכי רוח. הם באים, הם רוקדים את הריקוד שלהם, והם נעלמים. אם זה בא, אם זה רוקד, ואם זה נעלם, וראינו, כולנו ראינו איך הלך רוח, דפוס, תחושה, מחשבה, בא, רוקד את הריקוד שלו ונעלם, באיזה, מתוך מה אני קורא לזה שלי? אם זה נעלם, גם אני נעלמתי? לא, אנחנו עוד פה, אך נראה לנו. נאתגר גם את זה בהמשך. אבל אם זה לא פה, אז למה אני קורא לזה שלי? רק כי זה הופיע לרגע, כי זה אמר משהו שקשור אליי ונעלם. גם הצלילים באים משהו ואומרים משהו, ואין לי ספק שאני שומע אותם, ואני לא אומר, בגלל שאני שומע את הצליל, אני לא אומר, הצליל הזה הוא שלי. בגלל שאני רואה את המראה, אני רואה שמה את הדבר הלבן הזה, אני רואה את זה, האם זה שלי כי אני רואה את זה? אני רואה מחשבה, אני רואה הלך רוח, אני לא ממהר לקחת בעלות ולהגיד, בגלל שאני רואה את זה, בגלל שזה כאן, אז זה אני ואני שלי, וזה שלי. ואלה הנחיות לתרגול. זאת החקירה, זאת החוכמה שמיושמת בחקירה, ואני מבקש לראות את זה כהצעה להזמנה לחקירה. מה שנאמר כאן, מה שהבודה אומר, יכול להישמע הגיוני, יכול להישמע מובן, יכול להישמע סביר, ויכול גם להישמע בלתי מובן ובלתי, לא מסתדר עם איזושהי אינטואיציה חזקה שיש לנו. והבודה אומר לנו, אל תאמינו לדברים בגלל שהם כתובים. אל תאמינו בגלל שהם נאמרים, אלא קחו אותם. איך תדעו אם הם נכונים או לא, אומר לנו הבודה. קחו אותם להתנסות הישירה שלכם, תתנסו בהם, תתרגלו אותם, ומתוך התרגול תדעו אם זה נכון או לא נכון, אם זה מיטיב או לא מיטיב. אז ההזמנה לא להיאחז, לא להזדהות, לא למהר ליצור זהות עם הדוקה שעולה, ולהגיד זה אני ושלי, זאת הזמנה להתנסות. וככל שנתנסה בה, עוד ועוד, שוב ושוב, כמו תשומת לב, זה לא אומר, תשימו לב פעם אחת ויאללה, תלכו הביתה. אומר לנו 10 ימים, תשימו לב. רגע אחרי רגע אחרי רגע. אז עוד ועוד, שוב ושוב, להסתכל על התופעות במבט שלא ממהר להזדהות, שרואה את התופעות כפי שהן מופיעות, בבלי לשים אליהם את התווית ולקחת אתם את הבעלות, אני ושלי. ומה שיכול לקרות, זה שברגע מסוים, וזה יכול להיות הדרגתי, וזה יכול להיות פתאומי, יחול איזה שיפט, זה לא עברית, אז למה יחול או תחול? יקרה איזשהו שינוי בתפיסה שלנו, ומה שנראה לנו עד עכשיו כ... ממבו ג'מבו דרבי, פתאום יחווה לנו זה באמת כך. פתאום, או בצורה הדרגתית, וההתנסות הישירה שלנו, שתנחיח לנו כמה זה הרבה יותר קל וחופשי ומשוחרר לראות את התופעות לא כאני ושלי, משם תצוץ לנו הוודאות שזה נכון, שזה נכון ומועיל להסתכל על התופעות לא כאני ולא כשלי. אז אנחנו לוקחים את זה בתור הצעה לתרגול, כמו שאמרו לנו לשים לב ביום הראשון, ועוד לא היה לנו ברור לגמרי לאיזה פירות תוביל תשומת הלב. אמרו לנו, הבטיחו לנו, אבל אנחנו לא יודעים בעצמנו. אז זה שאנחנו לא יודעים בעצמנו, זה עדיין לא אומר שאנחנו לא מוכנים להתנסות. באותה מידה, הנחיה להסתכל, לשלב את החוכמה ואת את החמלה ואת החוכמה, ולהסתכל כך על התופעות. אז אם אנחנו, אז אני רוצה להגיד שחמלה וחוכמה, אני רוצה להראות את הסינרגיה, את האופן שבו הן פועלות ביחד, הם, או אולי הם שני אספקטים של לב ותודעה ערים ומשוחררים. החמלה מזכירה לנו לא לתקוף כשקשה. הופיע קושי, לפתוח מחדש את הלב, לא למהר לתקוף את הדפוס, את האדם או את עצמי, כי קשה. והחוכמה מזכירה לנו לא לאחז בו, לא לתקוף אותו ולא להזדהות איתו. לראות דפוס פשוט כדפוס. והחמלה מזכירה לנו להיות עם אהדה. להיות עם כי רק אהדה ורק אהבה ורק טוב לב מפיגים שנאה. לא תוקפנות ולא שנאה נגדית. אז אם אנחנו רק, אם אנחנו רק לא נתקוף, אם נהיה רק בחמלה, ואנחנו עדיין נזדהה, אז אנחנו לא נהיה משוחררים לגמרי. אנחנו צריכים גם את החוכמה כדי לא להזדהות, כדי באמת להרפות, להפסיק לגמרי את ההזנה של הדוקה. אם אנחנו רק לא נזדהה, רק נפעיל חוכמה ורק לא נזדהה ולא תהיה לנו אמפתיה אלא קושי, אנחנו נחיה באיזשהו עולם מנותק. הלב שלנו לא יהיה חופשי לגמרי. זה עדיין יישאר קצת לא נעים וקצת נשים מרחק. וכאשר שתי האיכויות האלה פועלות ביחד, השחרור הוא עוצמתי יותר, הוא אפשרי יותר, הוא רחב יותר, הוא בר קיימה יותר אולי. אז אני רוצה לסיים. אשתי אמרה לי, אבל אל תגידו את זה בטייפ, שסיפורים הרבה פעמים יותר טובים מההסברים. היא צודקת לגמרי. סיפורים לפעמים עוקפים את ההיגיון וזה, אז אני אוהב להגיד, לספר סיפורים, והבעיה היא שאין מספיק סיפורים, אז לפעמים אני חוזר עליהם. אז אם שומעת את הסיפור, אז חוש וחמלה, אמפתיה. ודווקא יכול להיות שאפילו אם שמעתם, אני שומע את זה ואני תמיד מתרגש, אז אולי תתרגשו עוד פעם. אז יש פה סיפור שבעיניי הוא ממחיש הרבה דברים, אבל ממחיש בהקשר שאני רוצה להביא אותו עכשיו, את הכוח המשחרר של חמלה עצמית. של חמלה בכלל, של חמלה לעצמנו בכלל, בפרט. וזה סיפור על מתרגל ותיק, נזיר. היה נזיר בזמן שהסיפור הזה סופר, הפך להיות מורה דרמה, הגיע לארץ, לימד פה, שמו קיטיסארו, מישהו פגש את קיטיסארו? Okay. אז אנחנו מנסים להביא אותו לארץ, אבל הוא מצב בריאותי לא כל כך טוב. הוא והסיפור הוא בזמן שהוא היה נזיר והוא סבל ממחלה מאוד קשה ומאוד כרונית שקרתה לו כשהוא תרגל במזרח. טיפוס מהסוג שלא מתרפים ממנו, שסוחבים אותו ככה כל החיים. ומכיוון שהוא היה, כך הוא מספר, זה, הוא כותב את זה בספרו, אז מרשה לעצמי לספר את זה. הוא היה, לפני שהוא נהיה נזיר, הוא נולד באמריקה, הוא היה מתאגרף, הוא היה ספורטאי, הוא היה מאוד שרירי ומאוד בכושר, והיה לו כושר מאוד טוב. וכשהוא חלה, רוב השנים שלו במנזר, בתאילנד, ואחרי זה התנאים בתאילנד היו, רוב הזמן הוא בילה כחולה, או בבתי חולים או במנזר, וניסה לתרגל עם המחלה. בשלב מסוים הוא עבר למנזר באנגליה, ונאבק בהרבה כוח, היה לו כוח רצון מאוד גדול, והוא חשב שבעזרת כוח הרצון הוא יוכל להתגבר על המחלה. הסיפור שהוא מספר פה, זה מפגש שלו עם המורה שלו, אג'ן סומנו, מורה מדיטציה, ראש אותו מנזר באנגליה. וסומדו בא אליו אחרי ששנים הוא מתמודד עם המחלה. יום אחד בחצות בלילה לסומדו הולך ויש לו פתאום איזושהי ככה בהירות, אינטואיציה, שהוא רוצה ללכת לפגוש את קיטיסארו, שמתמודד ומחזיק שיניים, נלחם במחלה שלו. והוא הולך ופוגש אותו בחצות בלילה, דופק לו על הדלת, וקיטיסארו מספר שאג'ן סומדו פותח את הדלת ואומר לו, קיטיסארו, אני רוצה להתנצל בפניך. רציתי כל הזמן שתבריא, כי זכרתי כמה חזק היית בעבר, אבל נוכחתי כמה לחץ הפעלתי עליך. ואז הוא מוסיף, קיטיסארו, אני נותן לך את רשותי למות. וקיטיסארו ממשיך ומספר, הרגשתי הקלה כה גדולה מדבריו, עד שבכיתי משמחה. הרגשתי כאילו קיבלתי רשות לקבל באופן עמוק את מצבי. לפני כן תמיד הייתה בי התנגדות למחלה, ותמיד הרגשתי שזה לא בסדר, ושזה היה כישלון אישי שלי. ואז הוא מספר על התחלה של תהליך של החלמה נפשי וגופני, שהביא אותו חזרה לבריאות וגם לעומקים חדשים של תובנות. ובהמשך הוא מספר, החשוב ביותר, המחלה שלי לימדה אותי איך למות. במילים אחרות, איך להיכנע למה שלא יכולתי לשנות. היה עליי לעשות שלום עם המצבים הכואבים והמבולבלים של הגוף והתודעה שפגשתי. יכולת הסבלנות שלי העמיקה. וברגעים בהם לא הרגשתי רחמים עצמיים, או שבהם לא קמתי שחיי יהיו אחרת, גיליתי עומק שלעולם אינו חולה ושלעולם אינו מת. מחלתי העיקשת שסירבה לציית לפקודותיי, לקחה אותי למקום בו איבדתי את כל מה שחשבתי שהייתי, ואז מצאתי את מה שנשאר. מצאתי את מה שאיש אינו יכול לקחת. בואו נסיים בזכר או שניים של שקט.